טוב, שומעים אותי מאחורה? לא כל כך. אוקיי. עכשיו? עדיין לא? כן, בסדר? אוקיי. אז הנחיות המדיטציה להבוקר יהיו על איך אפשר לתרגל עם תשומת לב להיאחזות ואיך אפשר להרפות, לרכך את ההיאחזות. אתם זוכרים את השיחה של סטיבן אתמול נדמה לי, או שלשום, על כך שבבסיס כל הדרך והתורה ישנה ההבנה ש היאחזות מובילה לסבל מיותר, לאי נחת מיותרת, לסטרס מיותר, לדוקה. והתרגול עושה בנו שני דברים, עושה בנו הרבה דברים, אבל מצד אחד אנחנו מטפחים איכויות, מטפחים אוסף של איכויות, כמו תשומת לב, כמו איסוף תודעה, כמו סבלנות, כמו חמלה, כמו טוב לב, נדיבות ועוד ועוד. אז יש פה אלמנט של טיפוח, ובטיפוח יש, כדי לטפח משהו צריך לרצות, צריך להתכוון. אז אנחנו כן מכוונים ומטפחים ויוזמים ונותנים מעצמנו אנרגיה כדי לטפח איכויות, ומצד שני אנחנו נוטשים או עוזבים או מרפים מאיכויות אחרות שקיימות בתודעה, של סלידה, של כעס, של חמדנות, של אגוצנטריות, ועוד ועוד איכויות שהן לא מיטיבות ואותן אנחנו נוטשים. אנחנו נוטשים דפוסים שהם לא מיטיבים ומטפחים. אז יש פה אלמנט של רצון. ויחד עם זאת, מה שמשותף ואולי המקום שאליו התרגול מכוון אותנו, זה למקום של אי-אחזות. איך אנחנו יכולים להיות נוכחים, לחיות, מבלי שאנחנו נאחזים גם בדברים שאנחנו רוצים לטפח, ומשקיעים בהם ונותנים מעצמנו, ודיברתי בערב הראשון על כמה חשוב וכמה כדאי, המילה כדאי יותר מאשר חשוב, שתהיה בנו, שנהיה קשובים לשאיפות ולכמיהות של הלב, וכן ניתן להם ביטוי וכן נשתמש בהם בסוג של מצפן. אז אנחנו, זה לא שאנחנו הופכים לזומבי ואין לנו רצון ואין לנו כוונה ואין לנו שאיפות, אנחנו פשוט ככה פתוחים בעולם. בהחלט יש לנו, תמיד יהיה בנו רצון ואהבה לעשות את העולם טוב יותר, כפי שאנחנו מבינים, לטפח ולדאוג למה שמיטיב לעצמנו ולאחרים, זה יישאר תמיד. גם הבודה היה מונע על ידי אותן איכויות של אהבה, של רצון להיטיב ולהפסיק את הסבל, גם כשהוא היה משוחרר לגמרי. אז זה לא שהאי-אחזות מוליך אותנו למקום אפתי. אז אנחנו כן מטפחים, ויחד עוד אנחנו דואגים לא להיות אחוזים. לא להיות אחוזים זה אומר שאנחנו לא נתנה את עצמנו בתוצאה של מה שאנחנו כמהים אליו. זה לא שאנחנו, אני רוצה שקט, אני רוצה תודעה אסופה, אבל אם אין תודעה אסופה, אני כועס על עצמי וכועס, אז פה אני אחוז. או אני אחוז, אני מתנה את עצמי שתהיה תוצאה. אנחנו מטפחים את האיכויות, אבל יודעים שהדברים לוקחים את הזמן שלהם, ויש הרבה תנאים ונסיבות, אז אפשר לאהוב, אפשר לרצות, אפשר לשנות את העולם עם פחות היאחזות. היאחזות היא התנאיה המנטלית. איך אנחנו נאחזים, ואני ממש רוצה להוריד את זה לתוך התרגול שלנו, מרגע לרגע. בגדול, אני אדבר על שלוש צורות עיקריות של היאחזות. יש אולי יותר, אבל לצורך המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, אני אזכיר שלוש. אנחנו נאחזים בזה שאנחנו מחזיקים משהו, רוצים שהוא יישאר, רוצים שהוא לא יברח מאיתנו, רוצים שלא ייקחו בנו. זו הצורה הראשונה והבולטת של היאחזות על ידי החזקה. אני חווה משהו נעים וישר, וואה, שלא ייקחו לי זה, שלא ייפסק לי. אני מפנטז על משהו נעים, איך אני משיג את זה? מה אני עושה כדי? אז יש את התנועה הזאת של ההתכווצות, ובכל תנועה של אחיזה יש את התנועה הזאת של משהו מתכווץ. משהו מתקשח, משהו מתמצק. הצורה השנייה של היאחזות זה שאני דוחה משהו, שאני לא רוצה את הלא נעים. משהו נחווה כלא נעים באחד משערי החושים, כולל מחשבה, כולל רגש לא נעים, ויש את התנועה שהודפת, שסולדת, שדוחה, שמתנגדת, ששופטת, שכועסת, ששונאת, שיוצאת למלחמה, שדוקרת. כל המכנה משותף זה התנגדות. כשאני מתנגד למשהו, שימו לב, כשמתנגדים למשהו, אתם מנציחים את הקיום שלו. הוא דוחף לכיוון אחד, ואתם דוחפים לכיוון שני, ויש אחיזה. אני מתנגד למה אני יכול להתנגד? אם אני מתנגד לכאב בברך, משהו בי הודף את זה. יש שם תנועה, יש שם איזה ריפוד, ויברציה, לא נעימה. ומשהו מתכווץ כנגד זה, מנטלית, גופנית, אז הוא מחזיק את זה. הוא מייצר יותר לחץ, יותר מתח, יותר חיכוך באותו מקום, ואז הדוקה, הסבל, כי הנחת גדל. אנחנו מאחזים במשהו על ידי ההתנגדות אליו. והצורה השלישית, העדינה יותר, היא שאנחנו מזדהים עם משהו. אנחנו מאמינים שהמשהו הזה הוא שלי, או הוא אני, הוא מי שאני, וגם שם יש אחיזה. אחיזה מנטלית, אבל אחראית לחלק גדול מהאי נחת המיותר שאנחנו חווים, זה אני, זה שלי. המחשבה הזאת היא שלי, הכעס הזה הוא שלי, האי שקט הזה הוא אני, האי שקט הזה הוא שלי, הדיכאון הזה, זה אני, זה מי שאני, יש שם לקיחת בעלות, יש שם הזדהות, הדבר הזה הוא אני, ואז מערכת היחסים שלנו איתו לא משוחררת. אם הוא אני, מה זה אומר על עצמי? אז אני לא בסדר, אז אני לא שווה, אז אני לא ככה, וכל הצורות היחזות האחרות של ככה או ככה נכנסות לפעולה רק כי הייתה שמה את ההזדהות הראשונית. אז האתגר שלנו במדיטציה, וזה אתגר משמעותי, זה לא דבר שעושים אותו כהרף עין, זה לא דבר שאפשר בישיבת מדיטציה אחת ובריטריט אחד לזהות את כל ההחזויות ולא לשחרר את כל ההחזויות, זה מסע. זה מסע מדהים כי הוא יכול להוביל פירות כל פעם שאנחנו מפתחים את היכויות האלה, משהו בתוכנו משתנה ולומד קצת להיות ביחסים יותר משוחרים. אז איך אנחנו מתרגלים מתוך הבנה ומתוך כוונה של אי היאחזות לגבי כל מה שאנחנו פוגשים בתרגול? דיברנו אתמול, ההנחיות היו בעיקר על תשומת לב אל תחושות הגוף. האם אנחנו יכולים להיות ערים לתחושות הגוף הנעימות והלא נעימות מבלי שאנחנו מייצרים שמה את האחיזה ואת ההתנגדות? וזה אתגר. לפגוש בצורה עד כמה שניתן מאוזנת, מודעת את הנעים והלא נעים, ולתת לדברים לרקוד, להופיע, מבלי שאנחנו רודפים אותם, מבלי שאנחנו מחזיקים אותם. אז זה אתגר, אבל נתנו הנחיות איך אפשר להיות עם תחושות לא נעימות, ובמקום ישר להדוף ולהתנגד, לראות את העדיפה וההתנגדות האוטומטית, הקיבוץ הגופני, הקיבוץ המנטלי, אבל להביא לשם רכות, להביא לשם הקשבה, לפתוח ולחקור. איך זה מרגיש בדיוק? כשאני מתחיל לחקור משהו, אז משהו בתוכי ולו לרגע מאפשר אותו קצת, כי אני באמת רוצה להסתכל. אתה לא יכול, מדען לא יכול באמת לעסוק בניסוי מבלי כל הזמן להשפיע על תוצאות הניסוי. זה בלתי אפשרי. וכשאני מאפשר לעצמי לפגוש את הלא נעים, ואיך זה מרגיש, ואיפה זה בדיוק, וכמה זה, כמה ויברציה מהירה או איטית, אינטנסיבית, האם היא זזה מימין לשמאל, קדימה, אחורה, פנימה, החוצה, איפה זה יותר, איפה זה פחות, איפה זה מתגבר, איך זה בדיוק מרגיש כשיש לי את הצורת ההסתכלות הזאת, אז משהו כבר קצת מאפשר, אני קצת יותר מתעניין, קצת פחות סולד, אני עדיין לא אוהב את זה, אין פה הצעה, תאהבו את הכאב, אלא תיפתחו ותראו איך אפשר לפגוש אותו עם פחות התנגדות, ותשימו לב, תשימו לב, וזאת החקירה וזאת ההתבוננות, איך זה מרגיש, איך החוויה כאשר יש פחות התנגדות, שיש פחות קיבוץ, שיש פחות סלידה, שיש פחות פחד. שוב, בלי לתת לעצמכם ציונים, לא תמיד זה עובד, אבל ככל שנפתח את הגישה הזאת, אנחנו נוכל לפתח את המרווח הזה שמאפשר לדברים להיות מבלי שיוצא באופן אובססיבי באחזות, בהתנגדות ובהזדהות. זה לגבי כאבים או תחושות לא נעימות. סטיבן דיבר אתמול על היכולת שלנו לפגוש בצורה מאוזנת את, מה, את המבקרים, את ה-visitors, הוא אמר, אלה הלכי הרוח השונים שמבקרים אותנו ושנוכחים בתודעה הרבה מאוד מהזמן שלנו. אז אני מזכיר אותם, חמשת הקבוצות, היא נורא נורא חשוב. תרגול לא יכול באמת להתפתח ללא הבנה וללא טיפוח והפנמה של מערכת יחסים משוחררת יותר, אחוזה פחות, מזדהה פחות עם חמשת האורחים. בלתי אפשרי להשתחרר מבלי להבין משהו עמוק על איך אנחנו יכולים לפגוש את האורחים האלה, והם יופיעו גם אחרי שנשתחרר. בודה, גם אחרי שהוא השתחרר לגמרי, האורחים מבקרים, אבל מערכת היחסים השתנה, והסבל נוצר ממערכת יחסים, לא מחוויה כזאת או אחרת. אז מופיעה בנו השתוקקות, והשתוקקות כבר דיברנו שהיא בעצמה ישר מזמינה היחזות. אנחנו משתוקקים למשהו, אנחנו מתנגדים למשהו. מופיע אי שקט, אי שקט מופיע גם באורחים אחרים, אי שקט מלווה אותנו גם בהשתוקקות, גם בכעס, גם בשעמום, גם בדאגה, גם בפחד, בהרבה מאוד מלכי הרוח והרגשות שלנו מופיע אי שקט. האם אנחנו יכולים לראות אי שקט כמשהו שמתארח בגוף ובתודעה? כהלך רוח שהופיע. לא היה, היה שקט, הייתי בנשימה, ופתאום, אני שם לב שאי שקט, אני צריך לזוז, אני צריך ללכת, אני צריך לקום, אני צריך... יש איזה אי שקט גופני. האם אנחנו יכולים לארח אי שקט בצורה פתוחה, מבלי שאנחנו דוחים אותו, מבלי שאנחנו מזדהים איתו? אני חושב שמעט מאיתנו נאחזים באי שקט, אומרים, אי שקט נהדר, אני רוצה עוד מזה. מעט. אנחנו בעיקר מתנגדים, מפחדים מזה, לא רוצים את זה, עודפים את זה, או מזדהים עם זה, וכשאנחנו מזדהים אי שקט, אנחנו האי שקט, אז צריך לעשות משהו. צריך לקום, צריך ללכת, כי האי שקט הוא אמיתי, הוא עכשיו אני, הוא עכשיו בעל הבית. ההזדהות עם משהו נותנת למשהו הזה כוח, שאין לו. ההזדהות גורמת לנו לאבד את החופש שיש לנו, כלפי היכולת שלנו להיות משוחררים מכל צורה של דאגה וסטרס. אז כשאנחנו מזדהים עם משהו, איבדנו דרגות של חופש. אנחנו כבר הדבר הזה, אנחנו כבר האני הקטן הזה, אנחנו הרגש הזה, אנחנו הייאוש, אנחנו הדיכאון. כשהזדהנו, הוא הפך להיות בעל הבית. הוא מדבר מתוך התודעה שלנו, מתוך גרוננו. האם אנחנו יכולים לראות אי שקט כתופעה, כמשהו שמופיע? כי זה מופיע. וכשהוא נעלם, אנחנו איננו? משהו מאיתנו חסר? אז האי שקט הוא לא אנחנו, הוא משהו שמבקר אותנו. זאת ממש הנחיית מדיטציה סופר סופר חשובה, לדעת לפגוש אי שקט ולא לחשוב משהו הלך לאיבוד, משהו התקלקל, אני לא בסדר. מבחינתי, כשמופיע אחד מהאורחים האלה, אז התרגול עולה הילוך, אז הוא נהיה מעניין. אז אנחנו פוגשים אפשרות חיה להכיר את מה שמנהל אותנו ולהשתחרר מזה. האם אנחנו יכולים להיפתח לאי שקט, לתת לאי שקט את כל המרחב בדימוי שאני אוהב להשתמש בו, להזכיר לעצמי, אנחנו בדרך כלל מדמיינים את עצמנו, או כאני הגוף הקטן והמצומצם, לעומת כל המרחב הזה, הגוף זה משהו קטן, או אני זה, מותר לי רק ככה להרגיש, ככה לחשוב, לדמיין את עצמנו כמו שדה ענק, כמו אצטדיון כדורגל. אצטדיון כדורגל זה מרחב גדול, יכולים לרקוד בו עשרות, מאות אלפי אוהדים, ולאצטדיון אין בעיה עם זה, שירקדו. אז שאי שקט ירקוד, לתת לעצמנו את הפתיר שירקוד, שינוע, שיהדהד, שיעשה את הוויברציה שלו, את הזרמים שלו, את הדקירות שלו, את הטמפרטורה שלו, אנחנו יכולים להרגיש, ברוך השם, יש לנו יכולת לחוות ולהרגיש ולהכיל. זה רק הדימוי שלנו שאנחנו קטנים מדי ואנחנו מקובצים מדי ואנחנו רגישים מדי וקליעים מדי, שגורם לנו לחשוב שאי שקט זה משהו שצריך להדוף. לא חקרנו מספיק את האפשרות לתת לאי שקט לבוא ולרקוד בתוכנו. כשאנחנו נותנים את האפשרות הזאת, אנחנו יכולים לגלות משהו מדהים, שאין שום בעיה עם שקט, שהוא פשוט הלך רוח שמופיע כמו כל דבר אחר, כמו הרוח הזאת, כמו השמש הזאת, כמו הציפורים, בא, מופיע, רוקד את הריקוד שלו וגם משתנה מעצמו. אי שקט מופיע מעצמו ומשתנה מעצמו, לא צריכים לשנות אותו. אנחנו יכולים לאפשר לו גל קטן, גל גדול, יש מחשבות קטנות, מחשבות גדולות, רגשות קטנים, רגשות גדולים. אנחנו בנויים להכיל את כל מה שהיקום הזה מעביר דרכנו, מעבירים דרכנו. אז תפתחו לזה, תנסו לשנות את מערכת היחסים, ובמקום להתנגד ובמקום לפחד, לאפשר לזה להיות, וזה קודם כל גופני. אי שקט זה קודם כל חוויה גופנית. אז כמה אני יכול להכיל את זה גופנית? וכמה אני יכול להכיל את כל הסיפורים שרצים מנטלית? תכף אני אדבר על מחשבות. אז זה נכון לאי שקט, זה נכון לעייפות. עייפות, חוסר אנרגיה, זה פשוט הלך רוח שמבקר אותנו. אנחנו יכולים במקום להתבאס ולסגור ולהירדם, להתעניין, וואו. אין אנרגיה, אין מספיק אנרגיה, איך זה מרגיש בדיוק? במקום לרחם, במקום להרגיש מסכנים, במקום להרגיש לא בסדר, יש פחות אנרגיה כרגע, יש פחות עירות. האם אני יכול להסתקרן בעירות? כשאני מסתקרן בעייפות, אז הסקרנות היא כבר אנרגיה חדשה. אז לנסות את זה. ואותו דבר לגבי הספק ולגבי הכעס, כל אלה פשוט אורחים שמבקרים בנו. איך אנחנו מזדהים, או איך אנחנו נאחזים במחשבות? מחשבות הן הרבה פעמים האתגר הגדול שלנו בהתחלה של תרגול, אולי גם בהמשך של התרגול. אנחנו מזדהים עם מחשבות באותה צורה בדיוק. מחשבות זה דבר הרבה יותר עדין, אנחנו נאחזים במחשבות. באותה צורה, את מחשבות זה דבר יותר עדין, זה פשוט רעיון שמופיע משום מקום, מספר את הסיפור שלו, הוא הולך הלאה. רעיונות, דימויים שרצים בתודעה, סיפורים שרצים בתודעה. אז כשהרעיונות האלה והסיפורים האלה נעימים לנו, שימו לב, יש משהו שרוצה מהם עוד, זה נעים, וואו, זה סיפור נעים, זה פנטזיה נעימה, זה משהו טוב, משהו בתוכנו רוצה עוד מזה, ומייצר עוד מזה, הרצון עוד, אני מחזיק את המחשבה, היא באמת יותר מעניינת מהמדיטציה, יותר נשימה, משהו נורא משעמם, והמחשבה, אני קורא שם, אני אקרה שם משהו, אני אהיה כזה, ואני אהיה כזה, אז אנחנו נאחזים בזה, כי זה נעים. אז אנחנו נאחזים בזה, יש מזה עוד, זה גדל, ואז אנחנו, אין לנו חופש. אנחנו מתלוננים שאנחנו לא יכולים לעשות מדיטציה, ואנחנו לא שמים לב שמשהו בנו נמשך והזין ונאחז במחשבה הנעימה. וכשהמחשבה לא נעימה, אז אנחנו מנסים להדוף אותה ולהפסיק, או כועסים על עצמנו, שאיך אנחנו חושבים, ואנחנו לא יוצלחים, ואנחנו לא מודדים טובים. מופיעה השיפוטיות, מופיעה ההתנגדות שהיא אחיזה דרך, בדרך הזאת. בצורה הנוספת שאנחנו נאחזים במחשבות, ואנחנו נותנים להם כוח שהם מי שאנחנו, הם אני. כי אני זה שחושב את המחשבה, אז היא שלי, הנה עובדה, היא לא מופיעה שם, היא מופיעה פה. ואנחנו, זה אינסטינקט מאוד מאוד בסיסי של התודעה לא ערה להזדהות עם כל מה שמופיע בשדה המודעות. אבל תיקחו לדוגמה כרגע את הצלילים שאנחנו שומעים פה בחוץ. אין לנו ספק שאנחנו שומעים אותם, נכון? אין ספק שמופיע כרגע צליל. ואני גם חושב שאני יודע מה המקור של הצליל, שזה ציפור, וזה ענף. אבל האם בגלל שיש צליל ויש ידיעה של הצליל, אני משלה את עצמי שהצליל הזה הוא שלי? לא. הצליל מופיע. מופיע, רוקד את עצמו ומשתתק. מה השוני בין זה ובין המחשבה? גם המחשבה מופיעה מעצמה. לא רציתי לחשוב, רציתי להיות מדיטציה, אבל הופיעה המחשבה. סיפרה לי איזשהו סיפור והתחלפה. למה לזה אני כל כך בטוח שזה אני, ולצליל אני לא משלה את עצמי שזה אני? האם אנחנו יכולים לפתח את אותה מערכת יחסים גם למחשבות הכי אינטימיות שלנו, שיש שם הרבה יונתן, שיש שם הרבה הסיפור שלי, אבל עדיין המחשבות הופיעו מעצמם. לא רציתי אותן. אם הייתי באמת רוצה אותן, אז היו תמיד מחשבות. אם הייתי באמת שולט על המחשבות, אם באמת היו שלי, הייתי יכול להגיד להם מתי לבוא ומתי לא לבוא. נכון? זה שלי. אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה. אם זה באמת היה שלי, הייתי אי פעם חושב מחשבה זדונית, מחשבה מרושעת, מחשבה שאני לא שווה. אם זה באמת היה שלי, לא הייתי עושה דבר כזה לעצמי. והעובדה המוחצת היא שגם כשאני מאוד, זה לא שאין לנו השפעה למחשבות, בוודאי שיש לנו השפעה, אבל הם עדיין לא שלנו. כשאני רוצה לפתור בעיה מתמטית ואני מביא את החשיבה בצורה יזומה, האם בהכרח יהיה לי הפתרון? אני רוצה לחשוב, אני רוצה לחשוב בצורה מסוימת, אני מביא את כל מה שאני יודע, הפתרון יופיע או לא יופיע בהתאם לתנאים ולסיבות שכרגע אין לי שליטה. אז גם מחשבות יזומות זה רק כוונה יזומה, המחשבה עצמה תמיד מפתיעה אותנו. אם היינו יודעים את המחשבות לפני שהן מופיעות, לא היינו צריכים לחשוב אותן. המחשבות תמיד נגלות והן תמיד הפתעה כשהן נגלות. אז יש משהו במחשבות שהוא לא אנחנו, הוא לא שלנו. וככל שאנחנו מגלים את זה, לא כרעיון, ולא רעיון, עוד רעיון שאפשר להרהר בו, זה התנסות, זו דרך הסתכלות שאפשר להביא אותה, אפשר ליישם אותה, ואפשר לראות מתישהו, ברגע של חסד, ברגעים של חסד, שזה אכן ככה. שהמחשבות אכן באות והולכות, ואנחנו כאן. לא נעלמנו כי הלכה המחשבה. אז באיזה מובן היא אני ובאיזה מובן היא שלי? ואם את אותה מחשבה חשב גם מישהו אחר, אז היא שלי או שלו? אז עכשיו נריב, אני חשבתי את זה קודם, אתה חשבת אחר? מחשבות הן פשוט מחשבות. הן פשוט משהו שבא ומופיע, במקרה הטוב אנחנו מודעים אליהם, ובמקרה עוד יותר טוב אנחנו משתמשים בהם, אבל מבלי לתת להם כוח שאין להם. והכוח שאין להם זה להגדיר אותנו, זה להגביל אותנו, וזה לצמצם אותנו לאני זה זה. כל פעם שאנחנו נגיד אני זה זה, צמצמנו את עצמנו, הגבלנו את עצמנו. אנחנו מעבר לכל הגדרה שרק ניתן להגדיר. כל הגדרה תהיה צמצום. והיופי בדרמה שזה שהיא משחררת אותנו מכל היאחזות, בכל הגבלה, בכל צמצום. כל פעם שנגיד אני זה זה, או אני זה הדבר הזה, או זה שלי, משהו הגבלנו את עצמנו בתוך האינסופיות והמסתוריות המדהימה הזאת של ההוויה. אז אנא, תראו את זה כהנחיית מדיטציה שהבודה לימד ממש ככה את תלמידיו שוב ושוב, הוא הפציר בהם להסתכל על הדברים כלא אני, כלא שלי, כרק משהו שמופיע כתוצאה מתנאים ונסיבות, רוקד את הריקוד שלו ומתחלף. אז אנחנו יכולים לעשות את זה גם לגבי מחשבות, ותנסו, ותנסו. מה שאמרתי כרגע זה לא אמת שצריך עכשיו להיאחז בה, זאת הנחיה לתרגול שכדאי להתנסות בה, ליישם אותה. ההתנסות שלכם עם בוא הזמן תנחיח בכם את ההבנה שזה אכן משחרר להסתכל ככה על העולם. והכוונה היא לשחרר אותנו. לא עוד אמת שצריך להחזיק, זה לא אני, זה לא שלי, זה לא, אנחנו לא בלשתול אמיתות ולשטוף מוחות, אנחנו בלהציע דרכי הסתכלות שהן מיושמות, מובילות להקלה ושחרור. אז זה נכון גם לרגשות. ורגשות, אם אנחנו חוקרים למה המחשבות שלנו, למה אנחנו סובלים מהמחשבות, אם אנחנו סובלים, למה המחשבות שלנו מציקות לנו, למה המחשבות שלנו, למה קשה לנו עם מחשבות מסוימות, תמיד נגלה, אנא, אל תאמינו לי, אנא, תחקרו, נגלה שכשמחשבה גורמת לי לאי נחת, היא כזאת היא כי יש מתחתיה, היא מביאה איתה, היא מזינה, היא קשורה לרגש שקשה לי להרגיש אותו. רגש לא נעים. פחד, תסכול, אשמה, רחמים, מסכנות, כל אחד מהקנאה וכו' וכו'. אז כשיש מחשבות שבאות שוב ושוב עוד ועוד, כשאנחנו מחשבות טורדניות, מחשבות שלא עוזבות אותנו, במקום לנסות להיפטר מהם, לשאול את עצמנו את השאלה, מה יש פה מתחת, איזה רגש יש לי פה כרגע, מופיע כרגע, שקשה לי להרגיש אותו? שאלה פתוחה, אין לי מושג מה תגלו, אבל סבירות גבוהה שכשמשהו מציק וחוזר שוב ושוב, יש משהו שקשה לנו לחוש אותו, ואז הפניית התשומת לב היא לא על המחשבה ולא איך לסלק אותה ולא איך לדחות אותה, אלא איך, את מה אני יכול לפגוש, את אותו רגש שקשה לי להרגיש, ואיך אני יכול להיפתח לרגש הזה, בדיוק מה שניסיתי לתאר קודם, איך אני יכול להרגיש אותו כתחושה גופנית. את אותו דבר שאנחנו עושים כלפי כאבים, אנחנו יכולים לעשות לגבי רגשות שקשה לנו להרגיש. איך מרגיש הפחד? איך מרגישה הדאגה? איך מרגיש הייאוש? איך מרגיש השיפוטיות? איך מרגישה האשמה? משהו מתכווץ, משהו מתמצק, משהו חוסם בבטן, בבית החזה, בגרון, איך זה משפיע על הטמפרטורה, איך זה משפיע על הנשימה. ויש לנו פה, במקום להיות עסוקים במחשבות, אנחנו מביאים את הקשב אל החוויה הגופנית, רגש, משהו שמרגישים אותו בגוף, ושמלוות אליו גם מחשבות, יותר או פחות. אז איך אפשר להרגיש אותו, ואיך אפשר להיות איתו בצורה שלא דוחה אותו, שלא מתנגדת לו? זה מאוד קשה. אני אומר משהו כאילו שזה נורא פשוט, ממש לא. איך אני יכול להיות עם הרגש הלא נעים, החוויה הגופנית הלא נעימה, מבלי שאני דוחה אותה, מבלי שאני מסלק אותה, מבלי שאני מנהל איתה מערכת יחסים, אני אהיה איתה 5 דקות בתנאי שתלכי. זה בדרך כלל מערכת יחסים שאנחנו מנהלים. אני מוכן להיות איתך 5 דקות, אבל בתנאי שאחרי זה אתה תלך. אז איך אפשר לזהות את הסוגים האלה של ההתנגדויות, ועד כמה שניתן לחוש הרבה חמלה, הרבה אכפתיות, כי אנחנו פוגשים כרגע סבל, אנחנו פוגשים כרגע אי נחת, מבלי לתקוף את זה. אנושי לפחד. אין בן אדם שלא פוחד. אנושי לפחד. זה לא טעות, זה לא בעיה, זאת הזמנה להרבה קשב. אנושי להרגיש בתקופות מסוימות חוסר אונים. אנושי להרגיש חוסר שליטה. אנושי להרגיש אבדה לי התקווה. אני לא רואה תקווה. זה אנושי. זה לא, זה לא טעות. זה לא בעיה, זה לא נעים, אבל אנחנו יכולים להרגיש את זה. יש פה מישהו שלא חש פחד, יש פה מישהו שלא חש אשמה, יש פה מישהו שלא חש, ולו לרגע אין תקווה, אני לא שווה שום דבר, אני לא ראוי, זה אנושי לגמרי. אז אנחנו יכולים להרגיש את זה. וככל שאנחנו נפתחים לזה ומסירים את ההתנגדות, אז משהו נפתח בתוך זה, כי ההתנגדות, ההיאחזות, ההזדהות, זה מה ש... נותן לזה את הקיום הקבוע, זה מה שמקבע את זה, זה מה שלא נותן לזה את החופש להופיע, לרקוד, לגדול ולהשתנות, כמו ששאר התופעות עושות בדרך כלל. בעיניי מדיטציה זה לא פחות מעבודת קודש, עבודה למצוא אפשרות ליותר הבנה, ליותר חיבור, ליותר קשר, אוהד עם מה שאנחנו פוגשים, אוהד, פתוח, חומל ופחות מזדהה. אז בואו נתרגל את זה כמה דקות.